הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
זה יהיה מושב מאוד סוער עם הרבה מאוד חוקים מעוררי מחלוקת, בהם חוק הגיור, וגם העניין המדיני יפציע מחדש אל חיינו.
אנחנו הולכים לשנת בחירות, אז זה נגזרת ממנה כלכלת בחירות.
מה שעמד על הפרק הם שני נושאים מרכזיים. אחת, הזהות היהודית של המדינה. שתיים, זה הסוגיה החברתית. הגיע הזמן להתעסק בשכבות החלשות.
נושא התקציב המדינה שעומד על הפרק כבר בתחילת המושב. לנושא המדיני,
יש שני נושאים מרכזיים שאני רוצה לקדם. כל נושא הגבלת השימוש במזומן והפיכת הצ'קים לצ'קים אלקטרונים, לא ניתן יהיה להסב אותם יותר. הדבר השני זה חוק 220 שיאפשר לנו להעמיק את הגבייה. זה למעשה חלק מרכזי במאבק שלנו בהון השחור.
אני, בעזרת השם, אמשיך עם מה שכבר התחלתי, מדברים על איכות סביבה, בריאות הציבור, למנוע מסבר וצער בעלי חיים, תעסוקת חרדים ונושאים חשובים בדת המדינה.
דבר אחד אני רוצה בתפקידי, זה לסייע לאוכלוסייה של הגמלאים, לאוכלוסיית הקשישים בישראל, שמספר או אחוז מתוכה, אחוז גדל והולך, נופל מתחת לקו העוני.
אני מקדמת הקמת רשות לעקיפת חוקי בנייה, אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים, שמירה על קרקע של מדינת ישראל.
אני מתכוון להמשיך ולקדם את היוזמה שלי להעלאת שכר המינימום ל-30 שקל לשעה. זה הצד השני של משבר יוקר המחיה בארץ.
אני, כפי שאמרתי, אקדם ויביא לביטול תאגידי המים. זו הסוגיה אחת. הסוגיה השנייה זה כל אזרח במדינת ישראל שיפעל נגד ויחתור נגד מדינת ישראל, אנחנו נשלול לו גם את הביטוח הלאומי וגם את האזרחות.
גוד ואקדין כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר אור.
הרבה אופטימיות יש באמירות של החכים. אגב, את הקולות לקחנו מהאתר של ערוץ 7, אז תודה להם על העבודה שעשו. הם באמת אופטימיים?
תראה אריאל, יש איזשהו יום של חיוכים כאשר מגיעים לכנסת ביום הראשון של כל מושב שלא יהיה, אבל הדברים מיד השתנו כבר בדיון הראשון שהחל בוועדת החוקה על חוק הגיור.
אז עוד רגע נדבר על הסוגיה הזאת ועל החוקים שיעסיקו אותנו מן הסתם בשבועות ובחודשים הקרובים. לפני זה נאמר בוקר טוב למאזינים שלנו, ונודה ליעל איבר שעורכת ומפיקה את המשדר, ומוטי קופפר שאחראי טכנית על מה שקורה פה. נדבר גם על הבלגן של שעושים או מנסים לעשות תושבי דרום תל אביב כדי להחזיר לעצמם את הסדר, גם על הצעתו של שר הביטחון להפרדה בין הנושאים הפלסטינים לישראלים בתחבורה הציבורית, וכמובן על חוק הגיור ועוד עניינים. אבל איתך באמת אנחנו רוצים לפתוח בעניין מושב החורף שנפתח אמש. כמה זמן צפוי להימשך המושב הזה?
5 חודשים.
אז כבר החל הבלגן סביב חוק הגיור.
כן, כבר אתמול החל הבלגן בוועדת החוקה, אם אנחנו הולכים על חוק הגיור שמציע הממשלה, או על חוק הגיור שיציע אלעזר שטרן. בתחילת הדרך, במהלך סוף שבוע שעבר, ראש הממשלה הודיע בקואליציה, הודיע לציפי לבני, שהוא לא הולך לקדם את חוק הגיור שעבר בממשלה, ולכן היא החליטה שהיא מביאה את החוק שיזם אלעזר שטרן, שהוא חוק מבחינת הציבור החרדי, מבחינת הציבור הדתי, הוא חוק בעייתי הרבה יותר, היא מביאה אותו לוועדת החוקה. אכן החוק הזה עבר אתמול, אגב יש שאומרים שהייתה הבטחה גם מצד, שגם מוישה יפני וגם אריה דרעי קיבלו הבטחה כל אחד מגורמים אחרים בקואליציה שלא תהיה הצבעה, אבל בסופו של תהליך כן התקיימה הצבעה, והחוק הזה עבר להכנה לקריאה שנייה ושלישית ברוב של 6 חברים מול 5. למעשה אין כמעט ולא יהיה איך למנוע את החוק הזה, אלא אם כן מישהו מתוך הקואליציה ירצה למנוע, ירצה לעצור את זה, וזה תלוי הרבה מאוד בבית היהודי. העיניים של הציבור הדתי והחרדי מופנות כרגע לכיוונם של אנשי הבית היהודי, בעיקר לכיוונו של נפתלי בנט, מה הוא יעשה ואיך הוא יתנהג, והאם הוא יטיל את הווטו שלו על החוקים הללו כדי למנוע את כל אותו ביזיון, את כל אותה אפשרות להכניס כמויות של יהודים, כמויות של גויים לתוך העם היהודי. מי שנשלח לחזית כדי להביא את הציבור הערבי במהלך, את החקים הערבים במהלך ההצבעה, כדי לייצר רוב נגד החוגיה מוישה גפני, הוא קיבל ההבטחה שהוא אכן הם יבואו ויצביעו, אבל בשורה התחתונה, כאשר הגיע רגע האמת, הם פשוט יצאו, הם עזבו את המקום. הטענה שלהם הייתה שהם לא רוצים להתערב בנושא הזה, שהוא נושא שהוא אך ורק יהודי, הם לא רצו לקחת חלק בהצבעה הזו, אבל אומרים שהייתה להם איזושהי הבטחה מצידו של שר החינוך שי פירון, שהוא הבטיח לסייע להם בכיתות למגזר הערבי ביישובים ובכפרים הערביים, ובתמורה נמנעו מלהגיע לאותו דיון, ולכן קרתה פה לכאורה איזושהי יפה שלו מצד הציבור החרדי שלא הצליחו לארגן את הרוב. הייתה קריאה גם מצידם של אנשי הבית היהודי שיצליחו לארגן רוב הציבור החרדי. אם היה רוב, גם הבית היהודי היו מצביעים ביחד עם הציבור החרדי ויחד עם האופוזיציה, אבל הדבר הזה אכן לא קרה, והחוק הזה אתמול עבר והוא עובר לקריאה שנייה ושלישית.
זה אומר שאנחנו בבעיה עם החוק הזה, אבל עוד מעט אנחנו נרחיב את הדיבור עליו עם חברת הכנסת סטרוק. איתך אנחנו עוד רוצים לדבר על החוקים שיעסיקו אותנו, כדוגמת מע"מ אפס. מה מצב החוק הזה?
גם את זה שר האוצר הבטיח אתמול בישיבת סיעת יש עתיד, ממש בתחילתה של הישיבה, שהוא יהפוך את העולם ויקדם. אבל הרבה דברים חשבנו שאנחנו נעשה ולא האמינו לנו, ובסוף עשינו אותם, והוכחנו לכולם שהנה ניתן לעשות, הנה אפשר לעשות. אבל כרגע חוק מע"מ אפס נמצא פה, ואנחנו נעביר את חוק מע"מ אפס, ולא תהיה לאף אחד ברירה. אנחנו, גם ראש הממשלה תומך בחוק הזה, אומנם הוא מסיבותיו, הוא לא רוצה לפרק את הקואליציה, ומבחינתו אומר בצורה מאוד פשוטה, אני תומך בחוק רק בגלל ששר האוצר רוצה את החוק הזה, משמע שגם נתניהו מבין את מה שמבינים לא מעט כלכלנים בארץ, שהחוק הזה הוא לא טוב, אגב גם לא... לא בטוח שיש מאיפה להביא לו כסף, במיוחד בתקופה כזאת שהמצב הוא לא פשוט, ונראה שנכנסים לאיזושהי תקופה של מיתון. להביא את הכסף הזה לחוק הזה, צריך למצוא את המקורות מימון, וכרגע לא נראה שיש אותם, בטח לא כשמתכננים.
אז למה ההתעקשות הגדולה של לפיד? כי הוא באמת מאמין שזה מה שצריך לעשות, או שזה סוג של אדם שלא מספיק התבגר כדי להבין שלפעמים צריך לדעת לסגת גם מהצערות?
כן, אני אסביר לך. יאיר לפיד, יש לו כמה התחייבויות שהוא חייב לבוא לציבור הבוחרים שלו, גם הוא מבין שיש עוד מעט בחירות. תהיה בחירות, תוך חצי שנה, תוך שנה, אבל הוא צריך לבוא עם הישגים. חוק הגיוס שעבר הוא לא באמת הישג, בשורה התחתונה, כמות המתגייסים שביחס לשנים עברו שלא היה חוק, היא הולכת וקטנה, כך שבאמת החוק הזה הוא לא ייצר איזשהו, לא ייצר נהירה של חרדים לזרועות הצבא, אבל הוא צריך לראות פה עם איזושהי בשורה לציבור שלו, לציבור הבוחרים שלו, והוא נלחם מלחמה של ממש גם בוועדת הכספים מול האופוזיציה, בעיקר מול חברי הכנסת החרדים שעבדו שעות נוספות בחוק הזה כדי
ולפי הערכות במושב הזה הוא כן יגיע לכדי מימוש?
מה זה לפי הערכות? גם במושב הקודם יש להם את הרוב, יש את כל הסיבות שבעולם שיוכלו להעביר את החוק הזה, ורק כל מיני משחקים שעושה אופוזיציה זה לא קורה.
והמשחקים האלה יימשכו?
אני מאמין שכן, אבל אני גם מאמין שהחוק הזה כן יכול לעבור באיזושהי צורה. זה כבר עבר כמעט את כל המשוכות הבעייתיות, okay. זה נראה שזה הולך לקראת
גירה. פתחנו עם חוק גיור, ואני רוצה לחזור לנושא הזה ולצרף את חברת הכנסת אורית סטרוק מהבית היהודי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתם תפרשו מהממשלה במידה ובכל זאת החליטו לקדם את החוק הזה?
ההנחיה של רבני הציונות הדתית, שאיתם אנחנו מתייעצים מי, שאנחנו לא יכולים לחיות בממשלה שמעבירה את החוק הזה. יותר מזה, ההנחיה שלהם שאנחנו צריכים לעשות כל מה שצריך לעשות כדי שהחוק לא יעבור במליאה.
וזה משהו שמקובל גם על יושב ראש המפלגה שלכם?
אני חושבת שכן, כי בעניין הזה הייתה החלטה סיעתית. סליחה?
כן, גואל? אוקיי, אני נדמה לי שהוא רוצה להוסיף משהו. את אומרת, את חושבת שכן, זאת אומרת, לא ברור, יכול להיות שבסופו של יום יחליט בנט שכן מתאים לו החוק הזה, כי הוא רוצה להישאר בממשלה?
לא, 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 החוק הזה לא מתאים לנו בשום פנים ואופן. ואנחנו כרגע, המסלול שנראה הכי ריאלי זה המסלול של החלטת הממשלה, שגם הח"כים החרדים אתמול בשיחות פרטיות איתנו, אני לא יודעת אם הם אמרו את זה למיקרופון, זה אולי אתה יודע יותר טוב ממני, אבל בשיחות פרטיות איתם הם אמרו שהם מעדיפים שעכשיו החלטת הממשלה תעבור, ובלבד שהחוק הרע הזה לא יעבור. וכולם מבינים שהחלטת הממשלה היא בעיקר דקלרטיבית, הצהרתית, זאת אומרת, אין בה באמת פגיעה של ממש. יש פגיעה מסוימת, אבל נסבלת.
מהי הפגיעה הנסבלת?
לא היינו הולכים על החלטת הממשלה הזו לכתחילה.
מהי הפגיעה הנסבלת שאמורה להיות מהחלטת הממשלה?
הפגיעה הנסבלת היא שיהיו בתי דין לגיור שכפופים לרבנות הראשית, אבל באופן עקיף, ולא באופן ישיר, ומשהו מהריכוזיות של המערכת הזו נפגע. אבל הפגיעה היא מאוד מאוד מינורית, כי א', ישנה ועדת רבנים שהיא מפקחת על בתי הדין האלה, והיא עצמה כפופה לרבנים הראשיים, ויש בתוכה גם נציגות של הרבנות הראשית. ודבר שני, בסופו של יום, מי שחותם על כל תעודת המרה זה אך ורק הרב הראשי.
זאת אומרת שהוא יצטרך לקבל את כל הנתונים איך יתבצע הגיור.
בוודאי.
זאת אומרת, זו בעצם הצעה, זו בעצם...
אני חושבת שכולנו יכולים לסמוך עליו שהוא לא יחתום על גיורים סתם כך.
כמובן, זו הצעה בעצם חלופית לחוק המוצע?
כן, בוודאי. ההצעה הזו נולדה בעקבות העובדה שהחוק המוצע התקדם בניגוד לסיכומים איתנו, תוך הפרה בוטה של סיכומים קואליציוניים, התקדם למקום שהוא התקדם וראינו בו סכנה מאוד מאוד גדולה, ולכן הלכנו באפיק הזה של החלטת הממשלה, שהיום גם החכים החרדים שמאוד מאוד לחצו קודם על ראש הממשלה לא להעביר את החלטת הממשלה, והם האמינו שהם יוכלו לחסל את החוק הזה בוועדת החוקה בעזרת האצבעות של החכים הערבים, הם ראו שהדבר הזה לא התאפשר להם. אני מראש אמרתי שזה סיכון מאוד 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 גדול שהם לוקחים על עצמם, אבל אני שמחה שהם התפקחו, והם יחד איתנו אומרים שעדיפה החלטת הממשלה.
עדיפה או שאולי עדיף בכלל לא? לא לגעת כרגע?
גם אני אומרת שעדיף בכלל לא, אבל אין לך מה לעשות. יש לך את ליברמן, שהוא כזכור דחף את החוק דומה כבר בקדנציה הקודמת. הוא לקח את החילוניות ואת האנטי-דתיות כדגל מבחינתו.
אבל אולי יש מה לעשות, אולי פשוט צריך לחתוך עכשיו.
איך לחתוך? את מה לחתוך?
את הקואליציה.
אפשר תמיד לחתוך קואליציה, אבל אם יש לך מוצא אחר שהוא מוצא נסבל, אז
שמקובל על כל הרבנים ועל כל הנציגים?
של הציונות הדתית, אני חושבת על הרבנים המרכזיים שאיתם אנחנו מתייעצים.
ויש רבנים שמקובל עליו העניין הזה, ההסדר המוצא?
הרב דרוקמן, הרב יעקב אריאל, הרב זלמן מלמד, הרב שטיינר, הרב קלונסקי, הרב דרורי, אם שכחתי מישהו, אז הרב פרל. בקיצור, קבוצה נכבדה מאוד של זקני השבט של הציונות הדתית, אומרים שהחלטת הממשלה היא נסבלת, אחד, היא עדיפה בהרבה על החוק, והיא בהחלט מוצא ראוי. ואני שוב אומרת, גם חברי כנסת כמו גפני וכמו מקלב, שאין להטיל ספק בנאמנותם ליהדות החרדית, אמרו את הדברים האלה בשיחות פוליטיות פרטיות, לא למיקרופון.
יש לכם התחייבות שאם החלטת הממשלה הזו עוברת, אז החוק לא מקודם?
זה חלק אינטגרלי מהחלטת הממשלה, כתוב בה, הסעיף הכי חשוב בהחלטת הממשלה הוא שהחוק לא יקודם.
עושה רושם שאתם קצת נסחפים תמיד אחרי השותפים שלכם. דיברנו גם על חוק מעם אפס, ואומר חבר שלך למפלגה שהוא חושב שהחוק הזה רע, ובכל זאת הוא מקדם את זה כי שר האוצר רוצה. זאת התנהלות נכונה?
בוא נעשה, יש הבדל תהומי בין חוק מעם אפס לבין חוק הגיור.
ברור שיש הבדל, ועדיין אני חושב שאולי זו איזושהי התנהלות קבועה ככה אצלכם במפלגה, סוג של הסחפות.
בוא אני אגיד לך, אנחנו בחוק הגיור אמרתי את זה, ואני לא מתביישת לומר את זה, אני מתביישת במובן מסוים, כן, אבל אני חושבת שצריך לומר את זה, שאנחנו עשינו טעות בחוק הגיור, עשינו טעות, כל הסיעה שלנו מודה שעשינו טעות, בכך שבצומת שבה היה צריך להעביר את החוק הזה בקריאה ראשונה, האמנו לסיכום קואליציוני ש אחרי הקריאה הראשונה החוק יעצר. האמנו לסיכום הזה, לא לקחנו בחשבון שסיכומים קואליציוניים יכולים להיות מופרים ברגל גסה ובוטה כל כך, ואפשרנו לחוק לעלות בקריאה ראשונה כשהוא מגולח לחלוטין מהסעיפים השנויים במחלוקת שלו. זאת הייתה טעות, איך אפשר לומר את זה, טעות של טירונים, והתקבלה החלטה חד משמעית אצלנו בשיעה שאנחנו על טעויות מהסוג הזה לא חוזרים.
אז מה קורה עם העם אפס? כשיש חברים במפלגה שלך שמתנגדים לזה ויכולים לעצור את זה?
בוא נגיד לך, מה העם אפס זה סיפור אחר לגמרי. יש חוקים שאנחנו מגדירים אותם בתור חוקי דת ומדינה, כן? שהם חלילה, או מטרתם, בוא נגיד ככה, וחלילה הם יעברו, לפגוע ממש בקודשי ישראל, לפגוע בזהות היהודית של המדינה, וחוקים כאלה אנחנו להבא לא נעשה איתם את השטות הטירונית הזו שעשינו בחוק הגיור שהביאה אותנו עד הלום. אבל חוקים כמו למשל חוק מעם אפס, הבעיה שלו היא לא עם זה שהוא פוגע בקודשי ישראל, הוא פוגע בציבור מסוים או בציבורים מסוימים בצורה באמת לא הוגנת ולא ראויה, ולכן אנחנו מרגישים שיש בו עוול בחוק הזה, ואנחנו פועלים על מנת למזער את העוול עד כמה שניתן, אבל זה חלק ממצב מאוד מאוד לא רצוי מבחינתנו, ששותפות קואליציונית שאגב נכפתה עלינו בגלל החרדים, כי אנחנו כזכור הצענו חברות, כמו שאומרים, לחרדים בראשית הדרך, הצענו להם שאנחנו נלך איתם בגוש אחד לקואליציה, והם סרבו להצעה הזאת כי הם אמרו שביבי לא אוהב את בנט, ולכן אם אנחנו נלך יחד איתכם אז אנחנו גם לא נהיה בקואליציה.
אז עכשיו לכל החיים החרדים צריכים, הציבור החרדי, לא הנציגים, צריכים לסבול בגלל ההתנהלות הזאת?
חלילה, לא, לא, חלילה, חלילה. אנחנו עושים כל מאמץ לשנות את הרכב הקואליציה. כידוע לך, אותו אדם שדיברנו עליו רק לפני 10 דקות, שהוא הגורם הכי בעייתי שבגללו אנחנו בחששות כל כך גדולים לפני חוק הגיור, שזה שר החוץ אביגדור ליברמן, הוא גם האיש שהטיל וטו על כניסת החרדים לקואליציה. ראש הממשלה היה שמח להכניס אותם, אנחנו מזמן לוחצים להכניס אותם לקואליציה, מבחינתנו הם השותפים.
אז אולי הגיע הזמן באמת, אז אולי, זה רק מחזק את השאלה, שאולי הגיע הזמן לשנות את ההרכב הקואליציוני הנוכחי.
אנחנו מזמן חושבים שהגיע הזמן, אבל אתה יודע, אתה לא יכול, בסוף כולם צריכים לדעת לספור, בסוף צריכים להגיע למספר מסוים של ח"כים בקואליציה שהוא יעלה על ה-60 ח"כים, על ה-61 ח"כים, ולכן אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני מוציא גם את לפיד, גם את ציפי לבני וגם את איווט ליברמן, כי אין לך מספיק ח"כים חרדים, אתה יודע, אולי בעזרת השם, אתה יודע, עוד כמה שנים.
הקרובות שנמצאות כבר בפתח,
עובד גם לטובתנו וגם לטובת החרדים כל הזמן. אז יבוא היום שאנחנו נוכל לספק את הרוב הקואליציוני הזרוש.
טוב, רק לסיום לחדד את הדברים, מבחינת הבית היהודי, חוק הגיור בתקנתו הנוכחית לא יעבור.
לא יעבור.
אוקיי. תודה רבה לך על הדברים.
שלום, שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, חיים גורן כעת איתנו, בוקר טוב.
שלום.
חבר מועצת עיריית תל אביב, ממארגני מחאה מול קריית הממשלה. טוב, בוא ננסה לתמצת את הבעיה כפי שהיא כיום בעיקר בשכונות דרום העיר.
הבעיה בעיקר היא שיש פה מציאות של עשרות אלפי, מעל 50,000 מסתננים שחיים היום בשכונות דרום תל אביב, ואין שום כיוון ואין שום תוכנית פעולה אמיתית להוציא אותם משם.
מדובר על 50,000, למרות שהכניסה שלהם כן נעצרה, נכון?
הכניסה שלהם אפשר לומר שהיא פחות או יותר נעצרה, למרות שגם בזה אנחנו מזהים כל מיני כניסות אחרות, כמו למשל הרבה מאוד נשים אריתראיות, שהן לא צריכות להסתנן, הן לא צריכות לערוק בעצם מהצבא, הן מגיעות בטיסות, בטיסות על שעות היער ונשארות, או דברים כאלה. זאת אומרת, המסה הגדולה אולי נעצרה, אבל קודם כל עוד יש. דבר שני, יש בין 1,000 ל-1,500 לידות כל שנה. זאת אומרת, אי אפשר לומר שהכמות של המסתננים עצרה ונפסקה, זה רק ממשיך לגדול כל הזמן, ובכל מקרה, גם בכמות הזאת, זה משהו שאנחנו לא מסוגלים להמשיך ולחיות איתו, בשום פנים ואופן.
אוקיי. היה, לפחות החלו באיזשהו מהלך של להוציא אותם מרצון או להחזיר אותם מרצון, זה משהו שעדיין קיים בשטח?
הוא קיים, אבל במספרים שוב מאוד מאוד נמוכים, שלא באמת נותנים מענה למצוקה, לבעיה שלנו. זאת אומרת, היה עזיבה מרצון של כמה אלפים בודדים מתחילת השנה.
כן.
אבל אנחנו רואים לפי המספרים ולפי הנתונים שזה גם מהלך שלאט לאט ממצה את עצמו. וגם ש... זה לא, שוב, זה לא כמות, אם אנחנו, בוא נגיד, אנחנו נלך על המקסימום האופטימי ביותר, שהמשיכו לצאת ככה, ממש, באותו קצב, ולא ישנה שום דבר, ונמשיך ככה לעבוד, למרות שזה תלוי שוב, כמו שאמרתי, בהרבה מאוד נסיבות שלצערי לא נראה לי שיקרו, עדיין ייקח איזה 10 שנים, עד שכולם יצאו, זאת אומרת, זה 10 שנים שאנחנו נמשיך לסבול, נמשיך לחיות במצוקה נורא, נמשיך לחיות במצב שבו אנשים לא יוצאים מהבית שלהם, אנשים מפחדים.
מה אומרים לכם בממשלה?
בממשלה אומרים שהם עובדים על חוק, שהם עצרו את הכניסה, כמו שאמרת, שהם עובדים על חוק שיאפשר הוצאה של חלק מהמסתננים לפחות למתקן חולות, וככה זה לאט לאט יעודד את
היציאה שלהם
מהארץ, אבל שוב, אנחנו אומרים כל הזמן, זה לא פתרון.
מה הפתרון שאתם מציעים?
אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, אותם אוטובוסים שבאו באחריות הממשלה ובמימון הממשלה ושמו אלפים על גבי אלפים לאורך 3 שנים בדרום תל אביב, אנחנו רוצים לראות את אותם אוטובוסים באחריות הממשלתית באים ומוציאים אותם מדרום תל אביב.
לאן?
עכשיו לא חסר אלטרנטיבות, לא חסר אלטרנטיבות שרצות בשטח כבר המון זמן.
למשל?
זה מתחיל להשקיע הרבה יותר מאמץ בלמצוא מדינה שלישית מחוץ לארץ, לבדוק בצורה יותר נכונה את הסיפור של הפליטות שלהם, אם הם בין פליטים או לא בין פליטים, ולפי זה לנהוג איתם. זה ממשיך בהצעות שאתה יודע, העלו בזמנו נציגי הקיבוצים, אתה יודע, שזה היה עוד בהתחלה, ואמרו כן. לנו, מה אתם מפחדים? כמה כבר יבואו? כמה אלפים? אם יבואו כמה אלפים, נקרא אותם בקיבוצים. זה מה שנאמר בוועדת הכנסת ב-2007. בסדר, אז דברים כאלה, אנחנו לא חסר אלטרנטיבות, אבל אף אחד לא לוקח את האחריות לבוא ולייצר מזה תוכנית פעולה, איך באמת מוציאים מסה. אנחנו מדברים פה שאנחנו רוצים לראות תוך כמה חודשים עשרות אלפי אנשים יוצאים מדרום תל אביב ורוצים להם פתרון אחר.
יצא לך לדבר עם חלק מהם, מאותם מסתננים, לשמוע אולי כאלה שבאמת הגיעו לכאן בגלל חשש לחייהם?
יצא לי, בוודאי, יצא לי, קודם כל יצא לי. אין ספק שגם אלה שלא הגיעו בגלל חשש לחייהם.
זאת אומרת, ברור לך שיש גם כאלה.
ברור, כן, אבל שוב, גם אלה ש... אתה יודע, יש כאלה שברחו מהשירות הצבאי שיש באריתריה חובה להרבה מאוד שנים. הם ברחו מזה, ועכשיו יש להם איזשהו... הם נחשבים עריקים, ואז הם יחזרו, נגזר עליהם, נגזר דין מאוד מאוד חמור. אבל בסדר, אני מבין את זה מצד אחד. מצד שני, זה לא צריך לבוא על חשבוני. שום דבר פה לא צריך לבוא לגב שלנו, של תושבי דרום תל אביב, שמדובר בו באנשים באמת... אולי הכי חלשים היום במדינה. כל מי שנשאר שם, מדובר פה בקשישים, מדובר פה באנשים שבאמת, רגע, באמת אין להם לאן ללכת.
כן, אוקיי.
וכל
המחאות לדעתכם, לפי מה שאתה רואה, באמת מניעות מהלכים, או שלא מספיק?
תראה, המחאות שהתחלנו איתם לפני כמה שנים, מניעו את התהליך באמת של הגדר ושל החוק. שלצערנו רב נפסק כבר פעמיים, ועכשיו עולה לפעם שלישית לדיון בגלל בג"ץ. זאת אומרת, זה התחיל את התהליך הזה. בלי המחאות האלה, אז יכול להיות שעוד היו מגיעים פה אלפי מסתננים.
אוקיי.
אבל כרגע אנחנו לא רואים התקדמות לצערי הרב, ולכן אנחנו עדיין במעל. אנחנו קוראים לכל מי שיכול, אנחנו במעל בכיכר הגרנט, מול הסינמה סיטי החדש, ממש מול קריית הממשלה ובית המשפט העליון. כל מי שיכול לבוא ולתמוך ולחזק, אנחנו באמת נשאר שם עד מתי שנוכל, ואנחנו נמשיך להיות בכל מקום שבו נראה שזה נכון, כדי למשוך את המאבק הזה. אנחנו, זה בסוף הבית שלנו, השכונות שלנו, אנחנו לא יכולים לוותר.
כמובן. טוב, נקווה באמת שדברים יזוזו ומהר יותר. חיים גורן, חבר מועצת העיר תל אביב, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
בוקר טוב לפרשננו הצבאי קובי פינקלר.
בוקר טוב אריאל ברמן.
אז אין מצוקת תעסוקה, אני מבין, ברצועת עזה. יש תמיד דרישה לחופרים.
זה נכון. יש גם, אבל יש מצוקה גם, אבל יחסי ציבור. זה צריך להסתכל על שני הדברים הללו יחד. בשתי הנקודות הללו נכונות. אנחנו מדברים כמובן על הפרסום אתמול בעיתון של החמאס, על כך שהם שולחים כתב כדי לתעד את המשך או יישום ההבטחות שלהם לפעילות מועצת בחפירת המנהרות, אז באמת הם שולחים כתב. העניין הוא שמדינת ישראל והמערכת הביטחון שאיתה אני מדבר ביממה האחרונה, שעוקבים אחרי כל הפעולות הללו כבר בחודשים האחרונים למיום סיום מבצע צוק איתן, מדברים על כך בצורה מפורשת שהחמאס ממשיך לבנות, אבל כל הצילומים הללו וכל העדויות הללו הם מתוך אזורים אחרים, הם לא מאותם מנהרות התקפיות. סך הכל ברצועת עזה יש למעלה מ-2,500 מנהרות שמקשרות בין בתים, בין מבנים, בין מפקדות, וראינו זה הרבה מאוד גם במלחמה האחרונה. והבעיה המרכזית הקשה, שעכשיו מצרים נלחמת בהם בצורה קשה ביותר באזור רפיח, רק אתמול הנשיא המצרי בעקבות הריגתם של אותם 30 שוטרים מצרים הורה להעמיק ולבנות גדר שתהיה לעומק של 30 מטרים מתחת לאדמה, וזה מה שמלמד. בשורה התחתונה, צהל יודע בדיוק היום לעקוב אחרי כל הפעילות של המנהרות. יתרה מכך, המערכת הביטחון גם הגיעה להבנות עם אחת מן היצרניות בישראל ממפעלי הביטחון. אני מנוע מפרסם אותה בגלל שזה דברים שעדיין נמצאים כן. בתוך המערכת הכלכלית, אבל הגיעה להסכמים על כך שהם יחברו לחברה וחוברים למעשה חברה שכבר פיתחה את האמצעים לזיהוי וגילוי מנהרות. וכל מה שדיברנו בשנה האחרונה היו אותם מנהרות התקפיות, אותם 32 מנהרות התקפיות, בהם החמאס לא נוגע בשלב הזה. הוא לא מעז להתקרב אל האזור הזה, הוא חופר במקומות אחרים, כפי שאמרת, הם גם צריכים את הצד התעסוקתי שלהם, כי זה חלק מן המגנון שהם מקבלים ממנו כסף, וגם כמובן את הצד התדמיתי. בשורה התחתונה, אני לא רואה סיבה היום לדאוג בנושא הזה של חמאס ברצועת עזה, כיוון שיש להם כל כך הרבה צרות גם עם המצרים, גם עם השיקום הפנימי שלהם.
אז בקיצור, בעיקר יחסי ציבור פנים פלסטינים.
ממש ככה. גם כלפי החמאס, גם כלפי המצרים וגם כלפי הארגונים.
כמובן, תודה רבה לך על הדברים. ישראל בן צבי כתבנו, סוגיה שעלתה לכותרות בחודשים האחרונים, הנסיעה של הפועלים הפלסטינים חזרה, מתבצעת בתחבורה הציבורית, בשונה אגב מההגעה שלהם?
הסוגיה היא כזו, נוסעים אזרחים פלסטינים, לא של ישראל, אזרחים פלסטינים, נוסעים באוטובוסים הבין עירונים של היהודים, של חברות יהודיות, בשטחי יהודה ושומרון. הבעיה היא כזו, קודם כל נוסעים יהודים שנוסעים באוטובוסים האלה, טוענים להצקות מבחינת, מצד הנוסעים הפלסטינים, והם טוענים גם שאין הבטחה, זאת אומרת אין בידוק על אותם פלסטינים שנוסעים, וזו עובדה שמאפשרת להם להתנהל כמעט בצורה חופשית בכל שטחי יהודה ושומרון, כשאין אף בידוק ואין בקרה מי עולה, מה עולה, מתי עולה. דבר נוסף, סוגיה נוספת היא שאותם אוטובוסים הם בדרך כלל אוטובוסים מסובסדים, זאת אומרת ש50% התשלום הוא 50% מסך עלות הנסיעה, כמדינה מממנת מסבסדת את הנסיעות בשטחי יהודה ושומרון, ואותם נוסעים פלסטינים, בעצם המדינה מסבסדת לפלסטינים שאינם אזרחיה את הנסיעות באוטובוסים הללו.
ויש פה גם את הבעיה הביטחונית שאני מניח שאי אפשר להתעלם ממנה בכל זאת.
אבל בגלל הבעיה הביטחונית אתה יכול לטעון כאן לאפליה כביכול שמפלים יהודים וערבים, שיהודים יכולים לנסוע וערבים לא יכולים לנסוע. העניין הוא די פשוט, זאת אומרת מדינה יכולה, למדינה יש זכות לסבסד לאזרחיה נסיעות, והיא לא חייבת באותה מידה לסבסד נסיעות לאזרחי אוסטרליה או לאזרחים של הרשות הפלסטינית שמגיעים. זה בעצם הטענה כאן שהיא נשללת. שר הביטחון משה בוגי אלון מודיע לאחרונה שפלסטינים אכן לא יורשו לעלות אל האוטובוסים המסובסדים, וכאן תהיה הפרדה. כמובן שכל ארגוני השמאל שוב קפצו על ההפרדה, והפרדה גזית, הפרדה על רקע גזי, אבל אני דיברתי עם כמה וכמה אנשים שנוסעים באוטובוסים הללו, הם אומרים לי שהם מעדיפים לנסוע גם בטרמפים, הם מעדיפים לנסוע בהסעות מיוחדות ולא לנסוע ביחד עם הפלסטינים באותם אוטובוסים.
אז בעצם מציע שר הביטחון הפרדה בין הנוסעים הפלסטינים לישראלים, יש מי שמתנגד לזה?
כמובן שכל ארגוני השמאל, כל חברי הכנסת מהשמאל והמרכז, מתנגדים לדבר הזה וטוענים כי יש כאן הפרדה. רק אותם אנשים שנוסעים באוטובוסים שדיברתי איתם הבוקר, אומרים, בואו נקרא לאותם מתנגדים להפרדה הזו, ושיבואו ויעשו סיבוב, איך אומרים, באוטובוס בשעות הבוקר, בשעה 7 בבוקר, 8 בבוקר, עשרות נוסעים פלסטינים עולים לאוטובוס, והתחושה היא תחושה מאוד מאוד לא נעימה. חוץ מהתחושה, גם מתלוות המון פעמים הצקות של אותם פלסטינים לנוסעים יהודים. תאר לעצמך בן אדם שצריך לשלוח את הילדה שלו ב-7-8, את הילד או את הילדה שלו ב-7-8 בבוקר לבית ספר, והוא צריך לנסוע באוטובוס הזה, והוא ילד בודד מול 50 פלסטינים שנמצאים שם באוטובוס. התחושה היא מאוד לא נעימה וגם מפחידה. במיוחד עכשיו בתקופה הלא רגועה הזו, גם בשטחי יהודה ושומרון וגם בירושלים.
טוב, אז בינתיים ההחלטה לא נכנסה לתוקף, אני מבין, ו...
ההחלטה עדיין לא נכנסה לתוקף, אבל ככל הנראה תיכנס לתוקף ולא תהיה ברירה.
אוקיי.
זאת אומרת, זה מצב שלא יכולים...
נמשיך לעקוב, ישראל בן צבי כתבנו, תודה רבה לך.
בבקשה.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לרב יונתן שטנצל.
בוקר טוב אריאל.
מאז חורבן בית שני, לא היה דבר כזה, כך מסתבר.
כן, 1944 שנים אחרי חורבן בית שני, ברוך השם, בשבוע שעבר ובמוצאי שבת האחרון, למעשה המחשנו פעם ראשונה ארגון עומר אביי, בעצם איך עושים קורבן מנחה, ממש מנחת מרחשת, מנחת מחוות, קמיצה, איך שהכהן היה עושה קמיצה, כל התהליך של שהיה קורה בבית המקדש, היו עושים חביתי כהן גדול, צורת הניפוי, צורת המדידה, צורת הלישה, צורת הדיגון, ממש הבאנו כהנים, הגיעו שם ממש מאות כהנים בירושלים, בבני ברק, ברכסים, וזה פשוט, איך כמו שאומרים, עשינו בירושלים כנס
ראשון. זה לימוד הלכה למעשה, זאת אומרת, זה לא רק לימוד...
שיעורים יש הרבה, אבל כאן ממש הבאנו את הסולת, הבאנו את השמן זית, הבאנו את הלבונה, הבאנו את המחוות ואת התנור ואת כל הצורות, ממש היו עושים את הלבונה. דרך אגב, הלבונה היה מאוד קשה להשיג. היה לנו את זה מירושלים, מסוחר ערבי במזרח ירושלים שהשגנו את הלבונה. למעשה מי שעשה את המחשה זה היה הגוין בישראל אייזנבלט, שהוא ראש כולל של קודשים בירושלים. והאמת שעשינו את זה יחסית בבית כנסת קטן, כי אמרו לנו, לא יבואו הרבה, יגיעו 20-30 אנשים, כמה אנשים מתעניינים בקורבן מנחה היום, ומה שהתברר שהגיעו 300 אנשים בירושלים, כמה מאות אנשים מבני ברק, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, חתן של רב חיים קניאבסקי, מראשי ישיבת כל תורה, מישיבת בריסק של הרב סולובייצ'יק, מכל ממש הגוונים, חסידים, ניטאים, תימנים, כיפות סוגות, הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, מגוון כל כך מעניין של יהודים שמתעניינים בנושא של ממש, כמו שאומרים, אנחנו מתקרבים לבניין בית המקדש.
האם בעקבות המהלך הזה שעשיתם, יהיו עוד כאלה?
דבר כבר יש, היה פנייה מביתר אלית, ובעזרת השם יהיה בביתר אלית בחנוכה.
מגיעים הרבה כהנים, אבל זה לא לכהנים בלבד.
לא, מגיעים גם ישראלים, החפץ חיים למעשה הוא זה שיזם את הרעיון שילמדו את הלכות עבודת בית המקדש למעשה, וילמדו את הכהנים איך להקריב. החפץ חיים אמר, זה לא שפתאום בית המקדש ייבנה וכולם ידעו איך לעשות כבר את העבודה.
צריך להתחיל ללמוד את זה מעכשיו. בתקווה שיכולו להשתמש בזה בקרוב ממש. חוץ מאת העניינים האלה שלמדתם, אתם תלמדו גם כן הלכה למעשה עניינים נוספים, אולי שחיטה וכו'.
למעשה, אנחנו רוצים לעבור על כל סדר עבודת הכהנים בבית המקדש, גם עשיית הקטורת, גם את הקרבת קורבן התמיד,
בעזרת
כל סוגי
השם.
הקורבנות, אבל המחשה למעשה, פשוט כן. להביא כבש, לשחוט, להראות איך הם מפשיטים את האיברים, איך מפשיטים את האור, איך מעלים את זה לכבש, איך, את כל התהליך הזה,
הרי ללמד, בהחלט.
מה?
כן, כן, ברור, אני אומר, צריך בהחלט ללמוד את זה, כדי...
כן, אני יכול להגיד לך תופעה מדהימה, שעד לפני ממש כמה שנים רק בישיבת בריסק בירושלים היו לומדים את הנושא של מסכת קודשים ועבודת בית המקדש, בישיבות הרגילות היו לומדים בו בקמה, בו במציע, מסכתות ישיבתיות, ופתאום עכשיו, לא יודע אם שמעת, אבל בישיבת מיר לדוגמה עברו עכשיו בחודש חשוון ללמוד סדר קודשים, מסכת זבחים, זה אלפי אברכים.
אז כנראה שאנחנו באמת מתקרבים לרגע הזה שבו נזכה בעזרת השם לבית שלישי. הרב יונתן שטנצל, אני מאוד מודה לך.
יישר כוח, תזכו למצוות.
כל טוב.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
יהושע בנצ'ק, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל, מה חדש?
אצלנו, ברוך השם, הישן והטוב.
מעולה.
אבל אצלכם רגע יש חדש, עכשיו נזכרתי. נכון?
בשעה טובה, תודה רבה.
יש חדש וקטנה, נכון?
נכון, קטנטנה.
איך קוראים לה?
לא בגלל שאנחנו אנטישמים, אבל עוד לא קראנו לה שם.
אתה לא רציני, מה כבר? זה כבר היא בת 3 חודשים, לא?
לא, היא נולדה שבוע שעבר בדיוק בשבת, הגבאי העלה אותי לתורה, הוא לחץ עליי שאני אתן שם, אבל אתה יודע, בגלל עניינים בינינו עוד לא ירד לי ה...
כן. פחדת לחזור עם שם הביתה ולהגיד, תשמעי, לא הייתה ברירה, הגבאי לחץ, זה השם.
עוד ירדה עליי רוח הקודש. אני התלבטתי עם הגבאי, אמרתי, תשמע, גם לנוח לא היה שם, ולחצו עליו, אז בסוף הוא נתן לבן שלו שם שם.
כן, בדיוק, אז לא כדאי ללחוץ. טוב, אז נחכה לקבל גם את השם, הרבה מזל טוב כמובן והרבה נחת.
תודה.
ושים לב לעניינים שלנו הבוקר הזה. או שנגיד גם בוקר טוב לאופר גדנקן קודם, מה אתה אומר?
אפשרות, אפשרות, כן.
אבן עגולה מליבו של בנשי, כן.
מעולם עוד לא נפתחתי בזמן, כן.
כן. טוב, חברים.
בוקר טוב, אופר.
בוקר אור.
מושב החורף נפתח אמש בנאום תקיף של ראש הממשלה.
איפה כתוב ראש הממשלה?
לא כתוב, אבל אני יודע.
כתוב רב, חשבתי רני רב, לא?
כן.
כאלה בדיחות על זה, ואמרתי הוא לא ראש הממשלה לך,
כן.
כתוב רהב. התכוונה רוהם.
הגיע הזמן ללכת לקורס של כתיב וכתב. טוב, אז אומר ראש הממשלה, אני לא ראש ממשלה של יהיה בסדר.
נכון, ראש ממשלה של יהיה סבבה.
כן, למשל.
לא, אבל ברור שהוא לא ראש ממשלה של יהיה בסדר, אנחנו שמנו לב שלא כך בסדר.
כן.
כן, מה הוא מתכוון באמירה הזאת? אני לא ראש ממשלה של יהיה בסדר, אני ראש ממשלה לחיץ, נשחת, ועוד.
כן.
כן. טוב, אבל זאת האמירה שלו מאמש. השר אריאל שוקל, שימו לב, להעתיק את מקום מגוריו לשכונת סילואן.
מדליק, תרוגת כווכין? שמע, צריך להיכנס לאווירה, לשחוט כבש ולזרוק אבנים.
נכון.
אני אגיד לך, זה יפה, לא הרבה זוכרים שגם לאריאל שרון היה בית בעיר העתיקה, ואני זוכר גם כשהוא שקל בעצם, אני זוכר.
כן, בעיקר את זה. טוב, אהוד ברק לאחרונה נפוצו שמות על כך שהוא חולה באלצהיימר, אז הוא החליט להתייצב מול המצלמות ולהכריז, ואמר ככה, אני רוצה לשים קץ לשמועות.
עשה את זה ביום שישי האחרון.
כן. ואני רוצה להודיע לכולם באופן חד משמעי וברור, רגע תנו לי להיזכר, אין לי אלצהיימר.
כל הבעיה הייתה שהוא עשה את זה ביום שישי האחרון, והוא התראיין שוב אתמול ואמר, אני רוצה לעדכן אתכם שתדעו שאין לי אלצהיימר. עכשיו, אני גם לא חושב שהוא משקר, אני לא משוכנע שהוא זוכר כשהרופא אמר לו שיש לו אלצהיימר.
כן.
אני רואה שאנחנו נוגעים באותה נקודה, אז רק אני אזכיר את המשך המשפט.
איך כולנו חשבנו על דברים שקשורים בזיכרון? מפתיע. כי לא הייתה פה הרמה להנחתה נניח בכיוון הזה, יכולנו לדבר עכשיו על לדע מה הסכמי אוסלו נניח.
למשל,
ודאי, הוא אמר, לא, אבל המשך המשפט, אתה יודע, הוא רוצה להיות יותר קונקרטי, הוא אמר, אין לי אלצהיימר, יש לי זה, נו.
כן, את הבדיוק. תודה, אני... בוא כמובן, נאחל לו בריאות שלמה, מלאה, וכן.
אני אמרתי לך, בזמנו, אם אתה זוכר, סיפרתי לך, שקרה לי תקלה מאוד חמורה הבוקר, שאני שלחתי בטעות את אותו מייל פעמיים. אבל כן. מייל לזה, קרה לי דבר נוסף, אני שלחתי את אותו מייל פעמיים.
אתה יכול ללכת להחליף חוויות עם מודברה.
אופר.
כן.
הרגע סיפרת את זה.
נכון.
את מה?
אוקיי. זה מדרדר.
מדרדר, נעצור פה, נעבור לנושא הבא. אודו, דיפה, טיל נונטט ישראלי על פני טיל אמריקאי.
אני מבין אותם, הטילים האמריקאים הרבה יותר שווים. מי היה רוצה לחטוף טיל אמריקאי? הם העדיפו לחטוף טיל ישראלי.
כן, שווה עסקה אגב, 525 מיליון דולר. זאת אומרת, מדובר כנראה ביותר מטיל אחד.
לא, לא, ברור שהם העדיפו, כי אם זה היה טיל אמריקאי זה היה 525 מיליון דולר, ישראלי זה 525 מיליון שקל.
אתה רואה, ההודים עשו עסקה רעה מאוד עם ה-525 מיליון דולר לטיל נונטט ישראלי, לפלסטינים שלחנו בחינם כמות מאוד גדולה של טיל נונטט.
אבל התגובה הישראלית הראשונה,
ברמן לא הקשיב, זה עצוב.
אני שומע כל מילה.
כן, מה אמרתי?
אני רק לא זוכר.
לא זוכר. אני אמרתי שההודים עשו עסקה גרועה, אנחנו שלחנו לפלסטינים בחינם.
נכון. כן.
עזוב כבר את הקנדי קראש, למען השם.
אבל אתה יודע שהתגובה הראשונה בישראל, אחרי ששמעו את זה, הייתה הודו לשם.
חברים, הנדו הובר הוא הסקייטבורד המרחף.
סקייטבורד זה המילה שנתקעת עליה?
לא, התלבטתי אם הוא הסקייטבורד או הסקייטבורדר, אם זה שם של מוצר או של בן אדם. בכל מקרה, זה סקייטבורד מרחף ראשון בעולם. הוא מסוגל כרגע לרחף בסך הכל לגובה של 2.5 סנטימטרים מעל הקרקע, אבל הוא עושה את זה למשך 15 דקות. זה די מדהים. ועליך אופר אמרו כל השנים שאתה רחפן בלי להיות.
לא, אני מנסה לחשוב על היתרונות שבלעשות את אותה פעולה רק 2.5 סנטימטר מהלקה. אם היית אומר לי נניח 400 מטר, אני מבין.
זה מייצר איזושהי מהירות לכאורה גלישת אוויר שכזו. כן, חיכוך.
לא, אבל אתה יודע איפה אפשר להשתמש בזה הכי טוב.
איפה?
כשאתה מגיע למקווה.
שמה? כן. למרות שיכול להתאים לעוד כל מיני מקומות שקשה ללכת בהם.
לא רציתי להגיד שירותים ציבוריים.
כן, חוף הים וכאלה. גם יכול לעבוד. אוקיי. לגבי הסיגריות, שימו לב לאבסורד. או לפרדוקס, איך שתרצו. יצרנית הסיגריות השנייה בגודלה בארצות הברית הודיעה אתמול שהיא נכנעת לרוח הזמן ואוסרת לחלוטין על עובדיה לעשן במקום העבודה. ואני אומר, זו דוגמה אישית.
אם בארזים נפלה שלבת.
כן.
יש חדרי אישון שם במפעל?
לכאורה לא.
עכשיו, ההוא שבודק נניח, שעושה בדיקות איכות, שאסור לו עכשיו לעשן בעבודה, מה הוא עושה?
שאלה טובה.
אה?
כן.
לא, אבל זה מזכיר לי, אני בעברי הרחוק עבדתי באיזה קייטרינג, ומנהל הקייטרינג הזהיר אותנו לא לאכול מהאוכל, כי זה מסוכן.
אלו העניינים שלנו לבוקר הזה, יהושע ונשק, תודה ומזל טוב, עופר גדנקן, רק תודה.
גם לך.
תודה לאל איבר שחרה והפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, וזה הרגע שבו אתה מבקש את השיר.
זה היה מעליב.
נורא.
כמה זמן יש לנו מוטי?
לא יפה מצד בנשי.
מוטי, כמה זמן יש לנו? שאני אדע. הוא מרים את המיקרופון, אבל רק אתה שומע. מה הוא אומר?
שיש שבע שניות.
שבע שניות? יש שיר קצר של קפטן וגולד, באמת דקה וחצי.
נכון.
ששבע שניות זה הכללו של דבר.
נכון, אחלה שיר.
באמת נהדר.
מסכים איתך.
כמה נכנס לשבע שניות?
אבל למי אתה מקדיש אותו?